שלום לכל המאזינים, אתם ב...
טייק שני.
חשבת, כן, זה היה כזה.
It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
Not for very much longer.
I've got to keep control.
Just a jump to the left.
And then a step to the right.
With your hands on your hips.
You're bringing me in time. Where is the velvet crust? You're bringing us to insane. Let's do the time on the air. Let's do the time on the air.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע הפודקאסט לקולנוע, אני תום שפירה ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט של הפודקאסט הזה הוא מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ואז אנחנו משווים ביניהם, מנתחים אותם מפה לשם, משם לפה.
אנחנו די גמישים מההגדרה של כל שבוע, אבל השבוע כן.
כן.
אנחנו קצת יותר גמישים לגבי ההגדרה של סרט חדש הפעם.
כן, כן, בהחלט. אביעד, לפני שניכנס לסרט, תן את העזרה הקבועה שלנו.
סרט. יש ספוילרים. במקרה של לפחות הסרט הראשון פה זה... איזה ספוילרים יהיו פה.
בהנחה שהצלחנו להבין אותה, את אותו כמו שצריך, יהיו ספוילרים. אחרת זה לא ספוילר.
לא, יהיו ספוילרים גם אם לא הבנו מה קורה שם. פשוט כי אנחנו מתארים דברים שאנחנו חושבים שקרו.
ונזכיר שאפשר למצוא אותנו ב... פייסבוק, פשוט חפשו את הדף שלנו בשורה שנייה באמצע. אפשר למצוא אותנו בבלוג של אביעד.
בשביל הזהב, חפשו גם אותו בפייסבוק.
אפשר למצוא אותנו בבלוג שאני כותב בו, ב-alilon.net, שגם אותו אתם יכולים לחפש בפייסבוק. בקיצור, קל נורא למצוא אותנו בפייסבוק. כל דף פייסבוק.
תרשמו, www.facebook, במילה אחת, .com.
וסובר להניח שאנחנו שם, איפשהו.
זה למשתמשי אקספלורר.
יש עוד כאלה?
במשרדי הממשלה יש כמה.
אתה חושב שמאזינים לנו במשרדי הממשלה?
אנחנו מקליטים את זה ביום הבחירות, אז אם מאזינים לנו במשרדי הממשלה, אז למקרה שניצחתם, ייי, למקרה שהפסדתם,
אני חושב שזה הזדמנות טובה לעבור לסרט הראשון לשבוע. אני לא יודע למה זאת הזדמנות טובה, אבל אני חש
כל הזדמנות הזדמנות טובה לעבור לסרט הראשון.
הסרט הראשון לשבוע הוא.
What if I could put him in front of you? The man that ruined your life. Would you kill him?
By the time you listen to this, 7 years will have passed. Here you are. At the beginning of your new life. It can be overwhelming knowing the future.
So what, you're a cop?
I'm a temporal agent. We prevent crime before it takes place.
What is it?
It's a time machine. Don't ever exceed the jump limit. It can be problematic. If you ever want to stop the fizzle bomber, you'll never get another chance.
Time. It catches up with us all.
You can do this.
What are you saying? What's that got to do with me?
You're the only one given to the world through a paradox. You must lay the seeds for the future.
I know where I come from, but where do all you zombies come from?
What if I could put him in front of you? Would you kill him?
זה היה מתוך הטריילר למה שנודע בארץ בתור ידוע מראש, לפחות בינתיים.
כן, זה לא שם הפצה רשמי.
כי הוא עדיין לא הופץ באופן רשמי, וכנראה גם לא הופץ באופן רשמי. בוז.
יש לו הקרנות פה ושם.
שם, כן. תודות לעין הדג.
כן, והשם המקורי שלו זה Predestination.
הבמאים של הסרט זה מייקל ופיטר ספיריג, או ספיריג, אני לא בטוח איך מבטאים את זה.
וושבסקי.
הם אוסטרלים.
גם הם.
כן, בדיוק. שהיו אחראים ל-Daybreakers, שכמעט אף אחד לא ראה, ואלה שראו די תחזבו למיטב ידיעתי.
אני לא ראיתי אותו.
אם להאמין לציונים ב-Rotten Tomatoes וכדומה.
Rotten.
שהם גם כתבו את התסריט, הם עשו את זה על פי סיפור קצר של רוברט איינליין, שנקרא All You Zombies, ואני חושב שהסיבה...
ספוילר, אין זומבים בסרט.
כן, אז אני חושב שהסיבה שבחרו לא להשתמש בשם המקורי, מעבר לעובדה שהוא קצת מבלבל, זה עובדה פשוטה שבתקופה שהוא נכתב, זומבים לא היו פופולריים כמו שהם היום. ולא הייתה להם את אותה... טוב, הייתה להם את אותה משמעות, אבל לא במובן הפופולרי לחלוטין שאנחנו חושבים עליו.
אהה.
זה לא ספינוף למתים המלאכים, is what I'm saying.
אין זומבים בסרט, פשוט ככה. אני לא יודע מה הסיפור המקורי יש, אבל בסרט אין.
לא, לא. בסרט משחקים איתן הוק בתור הרבה אנשים, ושרה סנוק בתור הרבה אנשים והרבה נשים. יש פה גם את נוח טיילור ומדלין ווסט, אבל התפקידים שלהם הם די משנים. אני רק מזכיר אותם כדי שלא יגידו שלא קראתי את דף IMDb לפני שציינתי. במה הסרט עוסק?
במה הסרט עוסק?
אופכן. הסרט עוסק באיתן הוק, שהוא סוכן של סוכנות. סוכן של סוכנות.
עד כאן זה טוב.
שהמטרה שלה זה לטפל בפשעים בזמן. הם כמו גברים בשחור בזמן, רק שהחליפות שלהם פחות מגניבות.
זה לא אומר שיש לו זמן מוגבל והוא צריך להספיק בזמן כדי לטפל בפשעים?
הוא נוסע בזמן כדי לעצור פשעים. כנראה כאלה שמבוצעים על ידי נוסעים אחרים בזמן.
בגברים בשחור 3.
אם כי לא, לא, זה לא עד כדי כך גרוע.
פרק שני ברצף שמזכירים אותו.
אם כי לא בהכרח. ספציפית המטרה שלו שאנחנו מתחילים איתה זה מישהו בשם The Fizzy Bummer, שלמרות השם הנחמד, הפצצות שלו דווקא הורגות אנשים, ולא, כן. לא יודע, אין לי, מה זה, פיזי? זה נשמע כמו משקה מיץ לילדים כן, קטנים, כש... כאילו, זה כזה.
הבסיסה של המשקה זה כן. פיזל.
כן, אז לא, הפצצות שלו הורגות הרבה אנשים.
בעזרת קינלי.
עכשיו, המשימה הזאת שאנחנו רואים היא הצלחה חלקית. הצלחה כי הפצצה לא הרגה הרבה אנשים, וחלקית כי הפצצה הפכה אותו להמבורגר אנושי. מה שמצריך ניתוח לשחזור פנים תקופה שממנה הוא בא.
אנחנו מדברים על הסוכן, כמובן.
כן, כן. שמע, ראיתי את איתן הוק, יכול להיות שהוא עבר ניתוח לשחזור פנים. הוא לא נראה כל כך כמו איתן הוק הצעיר.
תראה, בהתבגרות בשלב מסוים היה לו שפם. ככה ידעת שהוא התבגר.
והוא מקבל משימה חדשה שמערבת מישהו, הידוע בשם ג'ון, והמכונה בשם האמא לא נשואה, בשנות ה-70 אני מאמין.
ודאי שמתם לב שג'ון זה לא שם נפוס לאמהות.
כן. ובנקודה הזאת ג'ון מתחיל לספר לו את סיפור חייו שמתקשר כך נראה
להכל
להכל כן. ומסתבר שהמטרה של הסוכן שלנו זה לגייס את ג'ון המכונה האם לא נשואה המכונה גם ג'יין ותכף נסביר למה לעזור לו לעצור את המפציץ הזה ומכאן עניינים מסתבכים כן. עד עכשיו זה היה פשוט
זה ההתחלה לא מגלה לנו הרבה על מה שעומד לקרות וזה סרט שפשוט הולך ופורס את העלילה, ואתה מגיע לטוויסט, ואז אתה מגיע לעוד טוויסט, ואז אתה מגיע לעוד טוויסט.
ועכשיו, הטוויסט הכי מוזר מכולם, זה מאוד נאמן לסיפור הקצר. הוא מרחיב עליו ומשנה פרטים בנורא מעט נקודות.
יש הטוויסט
הכי מוזר. וזה סיפור קצר של 6 עמודים, זה לא שיש הרבה חומר לעבוד איתו.
וואה.
כן.
רק את הקריינות של שרה סנוק היה אפשר להכניס לפחות 20 עמוד.
כן. אבל בכל זאת, העלילה הבסיסית אכן נאמנת לסיפור הקצר של איינליין, שהיה, זה לא היה סיפור המסע בזמן הראשון, ואני מניח שזה גם לא היה סיפור הפרדוקס הראשון, אבל כשאתה מחפש סיפורים על פרדוקסים של מסע בזמן, זה בראש הרשימה. זה...
כן, הקטע המפתיע ש...
הביטלס של סיפורי הפרדוקס.
הקטע המפתיע שהטוויסט האחרון בסרט הוא הכי פחות מפתיע. יש הרבה תחנות בדרך.
כן, תראה, לי יש את הבעיה כמובן שקראתי את הסיפור מראש, ולכן...
אל תעשה את הדברים האלה.
אביעד, אני קראתי את הסיפור מראש לפני, מה אתה רוצה? אתה אומר שהיא צריכה לדעת בעזרת מסע בזמן, שמתי שהוא יצא סרט, שאני מתי שהוא יהיה...
כן, לא ראית שהגיע סוכן מהעתיד להזהיר אותך?
ראיתי אותו, אבל הוא עלה באוטובוס הלא נכון ופספס אותי.
אידיוט.
כן, זה כמו סרט הוא עם מאט דיימון, שהוא מזוס על פי ספר מדע בדיוני.
ספיד.
בדיוק. אתה בא מיקום חלופי, היקום שלך יתפצל.
כן, זה בפני עצמו.
מאט דיימון וספיד, זה רעיון מעניין. הוא משחק בתפקיד של סנדרה בולוק בספיד, אני מניח ביקום החלופי שממנו אתה בא.
בכל אופן.
אוקיי.
סרט, אוקיי, אני ראיתי את הסרט קצת יותר מזמן ממך, אז אתה מן הסתם זוכר אותו קצת יותר טוב, אבל באופן כללי, זה סרט שהייתי מגדיר בתור מיינדפאק, to end all mindfucks, כאילו, אין דבר בסרט הזה שאתה צופה שתסריטאי שפוי יכניס.
אני לא מסכים.
אוקיי.
אוקיי. כי אני חושב שהסרט, אתה יודע, אפשר, אני יכול לראות את העלילה שלו בתור עלילת מיינדפאק, אבל מאחר וזה מבוסס באמת על סיפור של רוברט היינליין, שהוא סופר מדע בדיוני קלאסי, ולא נגיד לפי סיפור של פיליפ קיי דיק, שאני לא משתמש בשם שלו, סתם, אנחנו נגיע אליו בהמשך. הוא תורך תמיד להסביר את עצמו מבחינת ההתקדמות העלילתית, ככה שאת, גם בסיפור וגם בסרט, כאילו הצופה אמור להבין בכל שלב.
הכל מתחבר,
כן, זה כן. הכל מתחבר. במיינדפאק אמיתי יש תמיד איזה חוליה חסרה בשרשרת שגורמת לך להגיד, אוקיי, אני יכול לראות איך זה מתחבר, אבל אני לא בטוח לגמרי.
תראה,
נגיד בסרטי מדע בדיוני, סקנר דארקי, זה מיינדפאק.
לא ראיתי אותו. אוקיי. לא דוגמה טובה.
דוגמה טובה מבחינתי, כי עובדה שאתה לא יכול להרער על מה שאני אומר, זה הופך את זה להפעיל דוגמה מצוין מבחינתי, כי בדרך כלל אני אומר משהו, ואז אומר, לא טוב, אתה טועה, בוא אני אראה לך איפה, ואז אני צריך להגיד, דמת.
זה מתחיל בזה ש, כמו שאמר, זה ג'ון או ג'יין או...
האם הלא נשואה.
או האם הלא נשואה.
נקרא לו האם הלא נשואה. נקרא לו לה האם הלא
נשואה. כשאנחנו פוגשים את הדמות הזאת בפעם הראשונה, הסוכן בעצמו חושב שזה גבר, ואז מופתע לגלות שהוא נולד בתור אישה.
הוא לא, הוא משחק את המופתע לגלות, הוא יודע את כל ההיסטוריה שלה. זה...
אנחנו מתחילים, כן. אנחנו הולכים לפי העלילה שהיא אוקיי. מתקדמת. נראות שבבירור זו שחקנית.
כן.
אבל, ואני אומר, אני חושב שההופעה שם ממש טובה פה, אבל...
בסולם ענן אטלס, עד כמה טוב סלש רע האיפור מגבר לאישה לאישה לגבר?
יותר טוב מענן אטלס.
יותר טוב מאיזה חלקים של ענן אטלס? כי היו חלקים ממש טובים בענן אטלס. זאת הייתה הבעיה, יש שם חלקים מאוד לא יציבים.
אני לא חושב שהיא הייתה אמינה עם איפור של גבר, אבל...
היא הייתה אמינה בתור הדמות, כאילו?
הדמות עצמה היא טובה. זה סרט שהוא... בוא נגיד, איפור זה לא הצד החזק שלו, אנחנו רואים את זה גם בשלב יותר מאוחר.
כן, זה לא נעשה בתקציב הוליוודי, בוא נגיד כך.
לא.
זה נעשה בתקציב סרטי מדע בדיוני אוסטרלים.
למעשה, יש להם, הם אפילו גם תרצו את ה... זה כבר להגיע ממש לטוויסט יותר מתקדם בסרט.
לא, אז בוא נלך...
הם
בוא
תרצו נלך... אבל לא, דברים מסוימים לגבי כן. ההופעה של השחקנים.
אוקיי, מה שקורה זה שג'יין נמצאת על דלת בית יתומים, כמו גיבורות של יתומי סיפורים.
כתינוקת. מישהו הביא אותה.
כן. על מפתן בית יתומים, כאילו ממש דיק... דיק... מה רציתי להגיד?
דיקטטורה.
רציתי להגיד... לא, לא, לא.
דיקטרייסי.
סופר הוויקטוריאני הוא. דיקנסון? לא.
דיקסון. לא.
לא.
דיקנס.
דיקנס, כן. אני לא יודע למה דיקסון. והיא גדלה בתור ילדה... היא מתארת עצמה בתור גברית למראה, לפחות בסיפור ובסרט, למרות שזה לא כל כך אמין עם השחקנית שהם בחרו לה בתור ילדה קטנה, או... עם שר הסנוק.
שוב, מבחינת המראה.
היא לא נראית בכלל גברית. בסיפור היא מתוארת בתור מישהי שאתה בבירור רואה שהיא נולדה עם הקרומוזומים הלא נכונים.
אבל בסרט אתה מגלה את זה קצת יותר מאוחר.
כן, היא גדלה, היא פוגשת מישהו שמכניס אותה להיריון ועוזב אותה פחות או יותר ברגע שמגלים את זה.
דברים.
אכן. היא נכנסת לחדר לידות ויוצאת משם א' כל עם תינוק וב' כל בתור גבר.
וג' כל בלי תינוק.
זה קורה אחרי.
כן.
לא, היא יוצאת מהחדר, היא מוצאת את התינוק, ואז אין לה את התינוק. מה שקורה זה שמסתבר שהיא נולדה עם...
אברי מין ששני... למעשה... אנדרוגינוס. אני לא בטוח הם מגדירים את זה שהיא יותר גבר מאישה.
הם רומזים שהיא הייתה אמורה להיות גבר או משהו כזה, אבל לא ברור. ואחרי הניתוח הרופא אמר, היא חייב להפוך אותך לגבר באופן מוחלט, כי זה הדרך היחידה בה היא יכולה לחיות או משהו כזה.
כן.
זה כאילו, לא, היית בסולם יותר קרובה לגבר. הוא מאוד אגב, מאוד בסדר עם זה יחסית לעוד פעם, זה שנות ה-60 אנחנו מדברים, הסיפור מתרחש בו רובו בין שנות ה-50 לשנות ה-80. אפילו המסע בזמן כן, מגיע מהשנה הרחוקה של אני חושב 92.
זה סרט מ-2014, קודם כל נבהיר את זה.
כן.
והסוכנות למסע בזמן הוקמה ב-1985. כך שמההתחלה אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו במציאות חלופית.
אנחנו רואים את זה די
מהר. זה לא העתיד שלנו.
כן, אנחנו רואים את זה די מהר, כי העבודה שהיא רצתה לקבל לפני שנהייתה לגבר, זה לעבוד כעובדת תענוג, דיינו זונה בתשלום, בשביל סוכנות החלל, שביקום הזה ככל הנראה שולחת אנשים לחלל כל כך הרבה. כאילו נאסה...
מנסה, כן.
לא, נאסה מצליחה. יש, כן. יש כל כך הרבה אנשים בחלל שצריך לשלוח באמת סבתי הנאה בשבילם.
זה לא בדיוק נאסה שעושה את זה. זו סוכנות אלומת שם שמתגלגלת להיות הסוכנות ששולחת אנשים בזמן. ונוער טיילור משחק שם את המנהל.
כן, מר רוברטסון.
העניין, זה לא שהיא מנסה להתקבל דווקא לתפקיד הזה, היא רוצה להתקבל שם כחלק מהצוות, כחלק מהמשלחת, כי היא מאוד חכמה. מציינים את זה, היא, מעבר לזה שהיו לה ציונים טובים, יש לה שכל מאוד, מוח אנליטי מאוד מפותח.
ויד ימין של מתאגרף מקצועי.
כן. זה נראה להם כמו שילוב טוב. מסיבות, היא לא יכולה להשתתף בתוכנית הזאת.
שוביניזם, אני חושב, זה הסיבות.
כן, זה הסיבות. הסיבות זה שנות ה-60.
ואני מנסה להבין אם זה סיבות כאילו שהסרט / ספר מנסים לבקר, או פשוט להציג את זה כעובדה, או פשוט... לא, באמת נשים לא צריכות להיות ככה. מצד אחד יש לך את הקטע הזה של...
בסרט זה נראה, יש לזה ביקורת.
גם בסיפור הקצר זה נראה ככה, אבל מצד שני, אתה מסתבך עם העובדה שהדמות הנשית שמתוארת כהכי חכמה, הכי חזקה והכי מוכשרת מכולם, היא כנראה כזאת בגלל שהיא נולדה עם קרומוזומים גבריים. זה ביזרי.
אני מתייחס לזה יותר שהיא כזאת כי היא שונה.
כן.
במקרה יצא שהיא הופכת לגבר. למי מאיתנו זה לא קרה? לך, אוקיי. ממה אביך. זה בשלב, זה בערך באמצע הסרט, השלב הזה, כשפה הסוכן מתחיל להתערב גם. זאת,
כן.
עד אמצע הסרט בערך, חצי סרט כמעט זה הסיפור האישי שלה.
כן.
ובשלב מסוים הסוכן מתערב, הוא לוקח אותה אחורה בזמן.
עם כינור.
כן.
עם תיק של כינור, סליחה.
זה לא כינור אמיתי.
כן, אוקיי, אני מדבר איתך על סולמות, בסולם מכונות הזמן. זה מתחת לדלוריאן, בבירור. אבל כאילו, מעל המכונה ב-12 קופים, אני חושב.
כן, כי שם המכונה זה פשוט פלסטיק.
כן.
אין הגדרה אחרת, פשוט פלסטיק. זהו. אתה נכנס לפלסטיק ואתה יוצא בשנה אחרת.
כן. זה באמת, קשה לציין עד כמה הסרט הזה ממעיט באפקטים שלו יחסית לסרט שמתרחש ב... נקודות זמן שונות ומכיל כמה מרדפים ופיצוצים וכאלה, זה סרט...
אבל הוא מסתדר.
זה סרט שמצולם בעיקר בחדרים קטנים שבהם אנשים יושבים ומדברים.
אין מה לעשות.
כן.
הם חוזרים בזמן...
לתקופה שהיא נערה.
כן, מהקולג' למעשה.
כן. הסוכן נותן לאם הלא נשואה. חשוב לשמור על הפרונאונס פה, זה מאוד בעייתי. את ההזדמנות ואת הציוד הנחוץ כדי... לפתור את עצמו / עצמה מהגבר שהפך אותה לגבר, כאילו, מהאיש שהכניס אותה להיריון.
והרעיון הוא שבסופו של דבר הכל אמור להתחבר למשימה שלו, לחסל את המפציץ, התוסס. כן, עברתי למצב רף גינת.
אוקיי, עכשיו, לא, 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 זה העניין, זה לא בהכרח מתחבר לעניין של המפציץ, התוסס, זה מתחבר
למשימה. הכל חלק מאותה משימה.
בסיפור זה משימות נפרדות לגמרי, זה ההבדל העיקרי. מה שקורה זה, בשלב מסוים כשהם בבר מתנגן ברקע שיר I'm My Own Grandpa, שיר שילדים אמריקאים מאוד מאוד חובבים.
כן.
לפחות אני מניח שהם חבבו.
פה חשדתי.
כן. עכשיו מה שקורה זה שמסתבר, אתם יכולים להשמיע את הטאם טאם טאם כרצונכם, שהיא, כאילו,
הוא,
ג'ון,
זאת אומרת הם,
ג'ון מהעתיד, הוא הגבר שמכניס את ג'יין להיריון.
קחו שנייה לחשוב על זה.
זה די דוחה, נכון?
כן.
כן.
ואז
נולד להם
התינוק. הזקנה התפצלה לא.
נולד להם התינוק, ועכשיו מה שקורה זה שהסוכן לוקח את התינוק, מניח את התינוק בבית היתומים בשנת 1945, והתינוק הזה הוא ג'יין.
אז למי שלא עוקב עד עכשיו,
אז למי שלא עוקב עד עכשיו, ג'יין היא ג'ון, היא ג'יין שוב.
בוא נדאג, ג'יין נולדה בתור כביכול נקבה, למרות שהיו לה גם עברי מין זכריים. היא נכנסה להיריון מעצמה, מהעתיד, אחרי שהיא הפכה לגבר, בעקבות הלידה של עצמה התינוקת.
וכל זה נעשה.
היא לא סבתא של עצמה, אבל היא ההורים של עצמה.
למיטב ידיעתנו היא לא סבתא של עצמה. היא אבא ואימא של עצמה.
אתה אומר שהיא גם ילדה את עצמה עוד לפני זה.
יכול להיות.
כמה שלבים יש פה.
עכשיו, וכל זה נעשה, רק מטרה לשכנע אותה, שאי אפשר להימנע מהעתיד, ולכן היא חייבת לעשות את מה שהגורל שלה תמיד קבע לה, וזה להתגייס לסוכנות לשימור על הזמן. בנקודה הזאת אנחנו כן. חוזרים לתחילת הסרט, כי מה שקורה זה שהיא הסוכנת שאנחנו ראינו בהתחלה, הסוכן שראינו בהתחלה, שמתפוצצים לו הפנים, ולכן הוא עובר ניתוח לשחזור פנים, ואז הוא הופך להיות איתן הוק. אז איתן הוק okay. גייס את עצמו אז... בתור בחורה, כדי להחזיר את עצמו בזמן, כדי להתחתן עם עצמו, כדי...
לא התחתן.
כדי לשכב עם עצמו, כדי להוליד עצמו בתור ילדה.
ואז לקחת את עצמו לבית היתומים.
והכל כדי שהוא יוכל לפרוש. הוא גייס את עצמו כדי שהוא, את עצמו בעבר, כדי שהוא בהווה יוכל להגיד, טוב, עשיתי את העבודה שלי, אני יכול לנוח.
אבל רגע, יש לו טוויסט אחד.
זה בערך איפה, זה איפה שהסיפור נגמר, אגב. זה כן. סוף הסיפור.
אז שם
המפציץ...
זה סתם תירוץ.
לא, כן, המפציץ זה משהו שמוזכר בתור מקרה שהוא עבד עליו.
לפעמים המפציץ זה רק תירוץ. פה הוא חלק יותר מרכזי, כי עוד נשאר לנו קו עלילה לסגור פה.
אני רוצה להציין, בדרך כלל אנחנו מקדישים שתי דקות לתיאור עלילה של הסרט, אנחנו 20 דקות ואנחנו עדיין מדברים על מה בדיוק קרה עד עכשיו.
זה מה שאני אומר, זה די מיינפאק הסרט הזה.
זה לא סרט ארוך, נכון? זה
שעה וחצי בערך, כן.
זה מה שיש לי להגיד.
בסופו של דבר, זה כבר היה די צפוי, אחרי כל מה שקרה עד כאן. כבר...
אז מאחר והוא האבא והאימא של עצמו...
אתה כבר הבין שהוא הכל.
אז הוא יוצא לנוח לחופשה בשנת 1972, ומקבל שבא לכאורה, כל הציוד שלו אמור להפסיק לעבוד, כי הוא פרש. רק שהציוד שלו משום מה ממשיך קצת לעבוד, ויש פתק מהבוס שלו, שמפנה אותו... לרמז הנכון למציאת אותו המפציץ התוסס. ואביעד, בשלב הזה שאמרנו זה, אני רוצה שהמפציץ התוסס תהיה להקת פאנק ישראל משנות ה-70.
אני לא יכול לחשוב על הפיזל בומבר, ולא לדמיין שפשוט מסתיר פחיות פנטה ענקיות בכל מקום, הוא מתנענע אותן לפני שאנשים פותחים.
אביעד, הוא הורג כמה אלפי אנשים, הוא לא מפלצת, הוא לא משאיר פחיות פנטה ברחוב. חייך, כאילו, אפילו להיטלר היה קצת איכס. כאילו, פנטה?
אפילו להיטלר היו ימים טובים.
אפילו היטלר לא היה משאיר לאנשים פנטה ברחוב, אביעד. חייב להגיד לי שזה היה פנטה ענבים, וזהו כאילו.
לא, זה היה שוקטה. אף אחד לא יודע מה זה שוקטה. אין דבר כזה, זה המציאו את זה רק כי זה מתחרז.
זה תוצר של מסע בזמן.
אז שוקטה זה למעשה צמח שמחליף את מינו.
לא, זה פנטה
ענבים. ומחליף את עצמו להיריון.
פנטה ענבים שחזרה בזמן להיפגש עם פנטה אלטרנטיב שפוגשת פנטה טפוס שפוגשת קינלי והוא הבן של עצמו.
זה מסביר למה קינלי הפך לפנטה.
בדיוק. אוקיי, אז הוא מוצא את המפציץ התוסס, ונחשו מי המפציץ התוסס. ילדים, בחיים לא תנחשו. לא בעצם כולכם תנחשו, כי בשלב הזה זה ברור.
אד הריס.
לא. הוא המפציץ התוסס.
דיים.
והוא נהיה המפציץ התוסס, כדי למנוע מקרים של מוות עתידי. הוא הורג אלפי אנשים בעבר, כדי להציל את ההווה. או את העתיד, או משהו.
הוא ממשיך למעשה במה שהוא עושה במסגרת הסוכנות, רק עצמאית. הוא מחפש כל מיני מקרים שהוא יודע עליהם שעומדים לקרות, והוא פשוט בא ומנסה להיפטר מהפושעים העתידיים, על ידי זה שהוא מחסל גם אותם.
כן. עכשיו, והנה מה שנחמד פה. אני חושב שרומזים, לא רומזים לנו, אומרים לנו בעצם די בבירור, הם ידעו שהוא יעשה את זה, הסוכנות יצרה, לכאורה מנסה לעצור את המפציץ התוסף, אבל הוא בעצם התוצר הסופי של כל הניסוי הזה. הבן אדם שיעשה את העבודה בשבילם, שיחסל את כל הפושעים העתידיים האלה. ראש הסוכנות שולח אותו לשם בידיעה, שהוא יהרוג את המפציץ התוסף, כי הוא ממש ממש שונא אותו, ושהרצח הזה הוא מה שיהפוך אותו להיות הוא, והוא משאיר לו לכן את כלי המסע בזמן שעדיין עובד, למרות שהוא אמור להיות פה בפרישה.
כן, ולמי שלא עקב עכשיו, הוא מחסל את המפציץ התוסס שהוא עצמו.
בעתיד.
אז מההתחלה. הוא נולד בתור אישה.
אוקיי, רגע, רגע, אז מה לא ברור? הכל ברור.
כן.
לא, זה למה מבחינתי זה לא סרט מיינפאק, כי כשאתה מגיע לסוף...
זה מיינפאק תוך כדי הצפייה.
לא, אוקיי, בסדר, אבל תוך כדי הצפייה של הרבה דברים אתה כזה, אוקיי, למה זה קורה ואיך זה קורה, הרבה סרטי פילם נואר זה כזה, למה מישהו נרצח ולמה הם עשו אותו, אבל כשזה מגיע לסוף אתה...
אני לא מתכוון למיינפאק במובן של אני לא מבין למה זה קורה, אלא במובן של אני לא מאמין שעכשיו זה גם זה קורה.
אבל זה קרה. ומבחינתי זה מאוד חשוב, כשזה נגמר, זה ברור לחלוטין, כאילו כל השרשרת של סיבה, תוצאה, השפעה, היא מובנת לחלוטין מבחינת הצופה.
חוץ מאיך זה התחיל.
זה לא משנה, זה פרדוקס.
אני יודע. אז ככה.
אבל מה יש, כאילו, יש משהו להגיד על הסרט הזה מעבר לאוקיי, זה רעיון מעניין? כי בוא נגיד זה ככה, אם הייתי פשוט נותן לך את הסיפור הקצר של 6 עמודים, הייתי אומר לך, זה מכיל את כל הדברים שיש פה חוץ מהמיני עלילה עם המפציץ שהיא... בסיפור הקצר 2 שורות של, היה את המקרה הזה של המפציץ ההוא שהלכתי לעבר כדי לעצור אותו. מה היית מרוויח משהו מהסרט הזה?
אני חושב שכן. אני חושב שהסרט טוב. סרט, לוקח לו איזה חצי שעה עד שהוא בתניע. כי יש לו רק
האקספוזיציה.
רק האקספוזיציה היא שליש סרט. אבל אני חושב שהוא סרט טוב סך הכל כי הוא מותח. זה אפילו שכל הטוויסטים בו הם סופו של דבר אותו טוויסט בבסיס, פשוט זה היה הוא כל הזמן הזה. עדיין אני חושב שהאופן שהם גלים את זה הוא מותח, כי לוקח זמן עד שהם מבינים שזה הטריק, זה הטריק היחיד.
אני חושב...
כן, ומעבר לזה יש פשוט העניין של הבחירה שלו, שאתה כל הזמן שואל את עצמך מה הוא עושה מתוך בחירה ומה הוא עושה כי... זה פשוט מה שאמור לקרות, זה הפרי-דסטיניישן שלו.
אבל אין בחירה.
ככל הנראה. ובתור המפציץ הזקן, הוא מנסה לומר לעצמו הצעיר יותר, לאיתן הוק שלו, שיש לך את הבחירה לשבור את הלולאה. יש לך את הבחירה לא להרוג אותי, ולא להפוך להיות כמוני. אבל מן הסתם, ברור שזה לא יקרה, כי אז היקום יקרוס לתוך עצמו.
לא ברור שזה מה שיקרה אם היקום יקרוס על עצמו.
תראה, אם הוא לא יחסל אותו ויהפוך להיות המפציץ, המפציץ מעולם לא יתקיים, ואז הם מעולם לא שלחו אותו אחורה בזמן.
נכון.
ואז הוא מעולם לא שם את עצמו בבית יתומים.
זה לא אומר שהיקום...
ואז הוא מעולם לא הוליד את עצמו.
זה לא אומר שהיקום יתפוצץ. זה רק יכול להגיד שהוא לא יקיים, או שהוא יקיים בצורה אחרת.
לא ראית בחזרה לעתיד, תגיד לי.
ראיתי. בחזרה לעתיד אומר שאם אתה פוגש את עצמך בעבר, אז יש סיכוי שהיקום יתפוצץ, ולפי התיאוריה הזאת, הסרט הזה לא מתקיים באותם חוקי מפלות זמן של בחזרה לעתיד, כי הם לא נפגשים.
פה זה אם אתה לא פוגש את עצמך מהעבר, 3 פעמים.
למרות שגם בחזרה לעתיד הם לא הגדירו בדיוק מה זה לפגוש, כי הם כולם נפגשים...
זה הכל תיאוריה, זה הכל תיאורטי.
לא, כי כולם נפגשים כל הזמן, פשוט לא מסתכלים אחד בשני, אז כאילו, אם אתם מדברים אחד עם השני, אבל אתם לא בטוחים, בעצם לא. אחד מכם יודע שזה אתה מהעתיד, ואחד לא.
כן, אני לא אכנס לספוילרים בחזרה לעתיד 2, אבל...
דיברנו כבר על בחזרה לעתיד 2, לא?
לא.
לא?
לא על 2.
החלטנו שלא מדברים יותר על רוברט זמקיס, כי דיברנו על כל הסרטים שלו, חוץ מבחזרה לעתיד, אני חושב.
משהו כזה.
ובייוולף.
דיברנו על בייוולף קצת.
כן, לא מדברים על בייוולף.
אז לא ניכנס לספוילרים בחזרה לעתיד.
בסוף של בי וולף מסתבר שזה סרט גרוע. הנה ספוילר לבי וולף.
הרסת. אני תכננתי לראות אותו.
למרות ריי ווינסטון.
מה אתה חשבת על פרדסטיניישן?
אני חשבתי שהוא לא רע. כאילו, אבל אם, אתה יודע, עוד פעם יש את הבעיה של קראתי את הסיפור וזכרתי את הסיפור, אז כל הקטעים של המיינדפאק לא היו לחלוטין מיינדפאק. ואני חושב שגם אם לא הייתי קורא את הסיפור הספציפי הזה, בשלב די מוקדם הייתי מבין מה קורה, פשוט כי, עוד פעם, אני קורא הרבה סיפורי מדע בדיוני, ומה ש All You Zombies עשה, ומה שהיה כל כך מהפכני בזמנו, בימינו הוא כבר צפוי כזה, אתה בעצם אבא שלך, זה כל כך...
הוא היה מת כל הזמן הזה.
לא, כן, זה כל כך צפוי, זה כל כך צפוי, שזה כבר נהיה בעצם לא צפוי לעשות את זה בצורה כזאת קלאסית.
אבל הוא לא סבא של עצמו.
עוד פעם, נמיטה ודיאתנו.
כן.
כאילו בפיוטרמה צחקו על זה.
בפיוטרמה הם למעשה הסבירו את הפרדוקס, הם הצליחו למנוע אותו.
כן.
אחד הפרקים הכי טובים שלהם לדעתי.
רוב הפרקים בפיוטרמה.
כן, זה באמת אחד מהיותר מוצלחים בעיניי. אני חושב שלא קראתי את All You Zombies, אז...
קראת הור בטיימליין אי פעם?
לא באמת.
אתה לא מכונה חוויית סתם, אתה כן.
לא, אני לא. מכיוון שלא קראתי את הסיפור הזה רק השערה, אבל מה שאתה אומר... אני חושב שהתוספת של המפגש עם הפיזבומבר בסוף, לדעתי זה משפר איכשהו, כי אם היית אומר לי רק, היית נותן לי רק את התיאור של הלילה שזה מישהו חוזר בזמן כדי לגרום לעצמו לשכב עם הגרסה הנשית של עצמו לפני שהפכה לגבר ואז להוליד, זה הייתי אומר לא, זה לא יעבוד בתור סרט, זה משהו שלא עובד במדיום חזותי, זה משהו שפשוט הלילה שיותר מדי מבוססת על טריק מסוים. אבל כשאתה מוסיף לזה גם את כל המסתורין של מי המפציץ הזה ואיך הכל מוביל אותו בסוף למלא את המשימה שלו, אני חושב שזה נותן את המימד הדרוש, שלמעשה כל רגע יכול להיות בעצם הופעה של המפציץ, כל רגע אתה יכול לגלות מי המפציץ הזה.
אתה לא חושב אבל שעוד בשני שלי של הסרט בערך זה כבר נהיה ברור לחלוטין, אחרי שאתה מגלה שכל דמות בסרט היא הוא, שגם המפציץ יהיה הוא, ואתה לא מתפלא אם גם הבוס היה הוא וגם הדמות הנשית האחרת היחידה בסרט, המנהל בבית היתומים.
אני די הופתעתי שהבוס לא היה הוא, זה היה הדבר הכי מפתיע בסרט. שיש דמות שהיא לא איתן הוק.
כי, לא יודע, יכול להיות שזה הבדל, הסוף של הסיפור הוא סוף חיובי, זה כזה, כן, כאילו, ארגנתי לעצמי חיים, עבודה ופרישה, כאילו, הכל טוב. אני יכול לנוח עכשיו.
חתיכת תוכנית פרישה.
אני יכול לנוח עכשיו בידיעה שאני אעשה את העבודה שכבר עשיתי.
כן. אתה רק צריך להרוג את עצמך.
לא, הוא לא היה צריך להרוג אף אחד.
בסופו של דבר.
לא, בסיפור אני אומר.
בסיפור.
בסיפור, זה הסתיים בטון חיובי. ובקטע של All You Zombies היה משהו שהוא פנה לקורא במובן של אין לכם מושג מי אתם, אני יודע בדיוק מי אני, כאילו, באופן מוחלט.
אני חושב שהייתי יודע אם הייתי עובר ניתוח לשינוי מין.
בדיוק, הוא יודע. ואתה לא, כאילו, אתם לא יודעים מאיפה באתם, לאן אתם הולכים. אני היחיד שיודע בדיוק מה קורה איתי. אני חושב, הכוונה היא לזומבי במובן הזה של חסרי מודעות בזמן, נקרא לזה.
שמע, אני מכיר את ההורים שלי. אני די בטוח שהם לא אני.
אתה די בטוח.
כן.
אתה לא יכול להיות בטוח שאבא שלך לא קיבל מזוודה בצורת כינור אי פעם.
הייתה לא פעם מזוודה.
בצורת כינור?
לא, בצורת מזוודה.
אוקיי. בוא נדבר קצת על הדברים בסרט שהם לא עלילה, המשחק.
ססנוק, אהבתי את המשחק שלה. השאר לא כל כך. והשאר זה בעיקר איתן הוק, אבל...
זה סרט של איתן הוק ושרה סנוק. כן. שני אנשים יושבים בחדר ומדברים.
איתן הוק הוא כאילו... אוקיי, כאילו מועמד לאוסקר, כל זה, אבל אני לא חושב שהוא שחקן טוב מיוחד. לדעתי הוא מאוד מאוד מוגבל.
כן, איתן הוק...
ואין לי משהו נגדו בתור... על הדמויות שלו והכל פשוט... הוא לא כזה מוכשר.
אני חושב שדיברנו על זה בעבר. איתן הוק הוא תום קרוז שבחר ללכת לסרטי אחד במקום לעשות בלוקבאסטר.
כן, משהו כזה.
שזה מוזר, היית חושב שתום קרוז הוא זה שיבחר יותר לעשות סרטי אחד. הוא יותר מוצלח בדברים כמו מגנוליה.
אנחנו עוד נגיע אליו.
וואלה, לא חשבתי אפילו כשבחרתם, אבל זה יפה.
חזרתי בזמן כדי לגרום לך לחשוב על זה.
יפה. שרה סנוק, אין לי מושג מי, לא ראיתי אותה, נראה לי
שלא
בשום דבר. היא עושה עבודה טובה. אתה יודע, היא לא נבלעת בתפקיד הגבר לחלוטין, וזה קצת בעיה, אתה יודע, כשהקטע הגדול זה, זה בעצם אישה, זה כזה, כן, אני יודע שאת אישה, הייתי אמור לחשוב שזה...
וזה אני קצת יותר מאשים את הבמאים ואת
המאפרים.
ואת המאפרים שלא גרמו לה להיראות כמו גבר, והבמאים שלא לא אפשרו לה יותר חופש בתוך הדמות הזאת.
עוד פעם, אני לא חושב שזה סרט רע, אני חושב שזה סרט מאוד חביב, אני חושב שמה שאין לו זה ערך של צפייה מחודשת, כי ברגע שאתה יודע את הטוויסטים,
אני לא בטוח, אני חושב שהייתי נהנה מאוד צפייה.
תצטרך לברר את זה מתישהו בעתיד, או שכבר ביררת.
עוד לא.
אתה בטוח?
לא. זה לא נראה שזה מהסרטים האלה שכל צפייה מגלים משהו חדש, אבל יש פה ושם פרטים שהייתי רוצה לבחון שוב. אבל באופק הלאה, אני חושב שהוא עובד כסרט מתח.
כן, ועוד פעם, אני אגיד לטובתו, אתה לא מרגיש את זה שהוא דל תקציב. הוא מה שנקרא מבוים...
לא, קצת מרגישים.
לא, הוא מבוים בתוך המגבלות שלו, הם לא מנסה... סרט שמרגיש דל תקציב זה סרט שמנסה לעשות משהו...
יש את איתן הוק בתפקיד הראשי, זה כבר מריח שהוא דל תקציב.
אני, עוד פעם, אני תמיד אומר, סרט דל תקציב זה לא סרט שיש לו מעט תקציב, מבחינתי זה סרט שמנסה לעשות משהו שהוא לא יכול להשיג בתקציב שלו. מהבחינה הזאת, אתה מדבר על מדע בדיוני אוסטרלי, המטריק 2, כשאתה מסתכל עליו ממנו נראה יותר דל תקציב, פשוט כי יש את הסצנה המטופשת ההיא שבה...
הסצנה המטופשת ההיא. במטריקס
שני. שבה ניאו נלחם בכל האג'נט סמיתים, ובשלב מסוים האנימציה המוחשבת נהיית ברמה שבימינו לא היינו
מחשבים. הוא נלחם בבובות לניסוי נהיגה.
כן, בשלב מסוים זה נראה יותר גרוע מרוב משחקי המחשב שלנו. ואם לא היית יכול לעשות את זה, אם לא היה לך את האופציה לעשות את זה בצורה שנראית אמינה, לא היית צריך לעשות את זה. ופה הסרט אומר, אוקיי, אני יודע בדיוק מה רמת, כאילו, מה אני יכול להשיג בתקציב שיש לי, ואני לא אנסה להשיג יותר. זה סרט של אנשים שיושבים ומדברים.
אני לא חושב שמטריקס הייתה להם בעיה של תקציב, נראה שזה היה יותר בעיה של דחיפות.
לא, האפקטים המחשבים באותה תקופה לא יכולים להשיג, אתה יודע, כל כך הרבה בני אדם אמיתיים לגמרי שהולכים מכות, בלי להפוך אותם, אתה יודע, לאורקים או לעשות את הכל מטווח רחוק. אתה יודע, בסרט הבוט וכאלה, רוב סצנות האקשן הגדולות עם מיליוני אנשים, זה היה מבט מלמעלה על אלפי פיונים קטנים. פה זה היה בשלב, במטריקס זה היה...
בסרט הבוט לדעתי האפקטים התיישנו מאוד מאוד מהר.
אני?
חוץ מגולום שעדיין מחזיק בעיניי.
אני לא חושב שהאפקטים התיישנו.
אבל סצנות הקרב ההמוניות, לדעתי, זה נראות כמו משחק מחשב, לא כמו סרט.
לא.
ולא במובן שמשחקי מחשב היום נראים כמו סרטים, אלא במובן של סרט אז נראה כמו משחק מחשב.
לא יודע, יכול להיות שבסרט הבוט גם היה הרבה אפקטים פרקטיקליים, לפחות בסרט הראשון.
הרבה סרטים יש.
כן. טוב, אנחנו שינינו לגמרי את הנושא.
אפרופו סרטים שהתיישנו קצת מבחינת האפקטים, הסרט השני שלנו בהחלט לדעתי...
וואלה.
כן. הוא לא נראה
משהו. אתה מוטט לנו לעבור לסרט הבא.
אני מוטט עם דגלים.
הסרט השני שלנו להשבוע הוא...
Homicide, one male, one female. Killer's male, white, 40.
Set up a perimeter and tell them we're on route.
I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks.
Give the man his hat.
The future can be seen.
All we have to run on are the images that they produce.
We see what they see.
There hasn't been a murder in 6 years. There's nothing wrong with the system. It is perfect, I agree.
Murder can be stopped.
Exactly what it is you're looking for.
Flaws. You ever get any false positives?
We are arresting individuals who have broken the law.
But they will.
The fact that you prevent it from happening doesn't change the fact that it was going to happen.
The system can't be wrong.
You say something, Chief?
No.
You're in a lot of trouble, John. I have a warrant in my pocket that says murder.
Don't run.
You don't have to chase me.
From 20th Century Fox.
He set me up. He set me up!
And DreamWorks Pictures.
Who's the victim? I've never heard of him, but I'm supposed to kill him in less than 36 hours.
He's coming here together.
Tom Cruise.
I need your help. You contain information. I need to know how to get at it.
In the Steven Spielberg film.
I have to know. I have to find out what happened in my life.
You tell me, who was it set this up?
I don't know.
How about now?
On June 21st, everybody runs. Minority Report.
דוח מיוחד, המכונה בלעז Minority Report.
כן, איזה שם טופש נתנו לו במקור.
סרטו של שטיבן ספילברג, במאי האמריקני, הנודע.
באופן מוזר, זה רק הסרט השני של ספילברג שאנחנו מדברים עליו, והראשון היה הוק.
אני לא יודע למה אמרתי במאי האמריקני הנודע, אתם לא מכירים את סטיבן ספילברג, אני צריך להסביר לכם מי זה?
אולי התכוונת לסטיבן ספילברג האירי.
תסריט סקוט פרנק וג'ו קוהן, על פי סיפור קצר של פיליפ קיי דיק, שגם קראתי. כי אני אדם מתורבת אביד.
כן.
ובסדר משחקים טום קרוז, מקס וון סיידו, קולין פארל, סמנטה מורטון, ג'סיקה קפשו, לואי סמית, פיטר סטומר ומייק בינדר. ועוד.
כן, רובם לא היו מוכרים אז. קולין פארל וסמנטה מורטון היו די אלמונים באמריקה באותה תקופה.
וקולין פארל הצליח להישאר אלמוני.
קולין פארל?
יחסית אלמוני. קולין פארל היה הבן אדם הזה שתמיד מנסים להפוך אותו ל... לטום קרוז, כאילו לשחקן בלוקבאסטרים יפה תואר, וזה פשוט לא עבד להם.
אבל הוא מפורסם, בכל זאת. תראה, מה לואי סמית עושה היום?
אין לי שם.
אני אפילו לא בטוח אם זה גבר או אישה.
לואי סמית זה דוקטור אמן, זאת אישה, והיא די מבוגרת, אז אני מניח שבשלב הזה היא בפרישה, אביעד.
אולי.
אולי. פיטר סטומר מפורסם בתואר הבן אדם הזה שהוא פיטר סטומר.
האיש המפחיד.
כן.
כאילו, okay. אם אתם לא יודעים מי זה, פשוט תחשבו על מישהו מפחיד שראיתם בסרט, זהו.
הוא אסטרונאוט מארמגדון.
נו, בבקשה.
אביעד, במה עוסק הסרט הזה שאנחנו הולכים לדבר עליו?
הסרט מתרחש ב-2054, אם אני לא טועה.
In the future.
אכן. עתיד שבו אנשים עדיין קוראים עיתונים, אגב. ג'ון אנדרטון הוא בלש, נקרא איזה שוטר בכיר ביחידה בוושינגטון, הבירה, שתפקידה היא לעצור פשעים לפני שהם מתרחשים, בעזרת שלושה פריקוגניטס, אני לא בטוח איך לתרגם את זה לעברית.
רואי עתיד.
משהו כזה. שהיו פשוט שלושה אנשים שצפים בתוך נוזל, מנותקים מהסביבה, והם רואים מקרי רצח שהתרחשו בעתיד.
רק מקרי רצח, אגב.
כן, מסבירים את זה שזה, מקרי רצח הם כל כך קיצוניים, שהם משבשים את המרקם של היקום או משהו, ולכן זה הדבר שהם רואים. פשעים אחרים הם לא רואים. התפקיד של היחידה הזאת, הוא לפענח מהחזיונות האלה, איפה הרצח עומד להתרחש. הם יודעים את השמות של הקורבן ושל הרוצח ואת הזמן. הם רק לא מקבלים מיקום גיאוגרפי, כי אין להם GPS. ו...
ווייז היה חוסך.
אני באמת לא יודע למה הם לא יודעים את המיקום. הם יודעים את הזמן.
לא, כי יש להם רק שורה של תמונות, מה?
הם יודעים את השם.
בסדר.
איך יודעים? לא. אוקיי, יהיו לי הרבה שאלות לגבי פרטים מסוימים בסרט הזה. ג'ון אנדרטון החי הוא אחד הבכירים ביחידה הזאת. מה שקורה שהם מגלים שעומד להתרחש פשע, מגיע צוות משטרתי כדי לעצור אותו רגע לפני, לוקחים את העבריין המועד, שמים לו כזה,
הם קוראים לזה לעשות לו הילו. כן, מכניסים אותו לתרדמת.
כן, סוג של קריטת עונה זמנית. ויום אחד החזיונות של הפריקוגס מראה את ג'ון רוצח אדם בשם ליאו קרור. באדם שהוא בחיים לא פגש, שהוא לא יודע עליו שום דבר. וג'ון כמו כל איש חוק אחראי,
כמו כל דוד של טום קרוז,
שכל כך חשוב לו להראות גם לקוין פארל, משחק חוקר מטעם ה-FBI שבא לבחון את הפעילות של היחידה הזאת. אז ג'ון כמו כל אדם אחראי שמאוד מתגאה ביחידה, רואה שמדברים מישהו יבצע פשע, מנסה להסתיר כמה שיותר ראיות ולהימלט משם.
לא, הוא בורח, זה מה שדמויות של טום קרוז עושות, הם רצות אביעד.
הוא רץ הרבה בסרט הזה.
הוא רץ בכל הקריירה שלו. טום קרוז, אתה יודע, כמו שבקרק תמרו, הוא הבן אדם היחיד שמצליח לגרום לריצה לראות טוב בסרטים. אנשים פשוט לא יודעים מה לעשות שהם רצים, הם נותנים לאדם להתנדן בצדדים.
הם נותנים להיות מייקל סר.
כן, אבל טום קרוז יברך אותו האל, תגידו מה שתגידו על כישורי המשחק שלו, על האמונות שלו, על הבחירות שלו בסרטים, האיש יודע לרוץ על המסך.
כן.
והוא יראה לכם את זה שוב ושוב ושוב. אני די משכנע שבסרטים שלו, אם מודדים את המרחקים שהוא רץ, הוא הקיף את כדור הארץ לפחות פעמיים.
תוך כדי שהוא בורח ממשהו.
או רץ להציל מישהי.
את עצמו.
זה שתי האופציות.
הוא מקיף את כדור הארץ כדי להספיק להציל את עצמו.
ובכן.
ולהפוך לאבא שלו.
לך יש, אני מבין, כמה בעיות עם הסרט הזה?
כמה בעיות קטנות.
לי יש רק בעיה אחת, ובאמת, אני חושב שזה סרט מאוד מאוד טוב, אחד החביבים עליי אפילו. הבעיה היחידה שלי באמת היא העניין של ההיילואים. של להכניס אנשים שנעצרו על פשע שהם לא ביצעו עדיין, לתרדמת במקום, אתה יודע, לקחת אותם לבית משפט, שימו אותם לפני חבר מושפעים, להכניס אותם לכלא.
באופן כללי...
לא,
רגע. כן, זה היחידה שמחזיקה שלושה אנשים בוגרים, תוך כדי סימום מתמיד, בתוך בריכה, בלי קשר לסביבה, ללא ידיעתם, בלי בחירה שלהם בכלל.
לא, הסרט מראה לך שזה, עד כמה זה נורא.
כן, אבל זו יש... היחידה, זה מה שהם עושים שם.
לא,
ו... אז הרעיון של לקחת אנשים ולשים להם את ההילו הזה, הוא כנראה משהו שהם הגיעו אליו בשלב מסוים.
לא, אבל אני, בוא נגיד זה ככה, אני מנסה להבין אם בעולם המקביל של הסרט הזה, כל הפושעים מוכנסים לאנדר הילו, שפושעים ש... רגילים, אתה יודע, הפושעים שנעצרים מחוץ לוושינגטון, כי כרגע הזרז המרכזי של הסרט זה שטרום פשע, זה היה ניסוי בוושינגטון הבירה, כי זה היה באמת אחד המחוזות הכי אלימים בארצות הברית, זה עדיין מקום מאוד אלים, בימינו, אני
מתכוון בעולם שלנו. בימינו, אחוז הפשיעה מאוד ירד שם בשנה האחרונה.
אחוז הפשיעה בכל העולם מאוד ירד.
כן, אבל בוושינגטון באופן ניכר.
אז בכל אופן, הרעיון הוא ששם זה היה מקום מאוד דלים, אז שם זה נוסע בפעם הראשונה, ועכשיו אחרי שזה הצליח שם, הפשיעה, אחוזי הרצח ירדו לאפס, רוצים להפוך את זה למשהו בינלאומי, ובגלל זה מביאים את הסוכן מה-FBI שיבדוק אותם, ובגלל זה...
השאלה מאיפה מביאים עוד פריקוגס?
זה מילא.
כי הסרט מסביר לנו שהם נולדו במקרה ככה.
לא, אבל אמרו שנולדו כמה, זה פשוט שהשלישייה הזאת זה השלישייה המוצלחת ששרדה.
כן, אז מאיפה יביאו עוד?
תסמוך על הממשלה.
הם הולכים לעשות טור ברחבי הארץ?
אבל באמת, כאילו, פושעים רגילים מוכנסים לכלב, כי הסיבה שג'ון בורח, והוא מוצדק בתוך הכללים של היקום המוזר הזה, זה שהוא יודע שברגע שהם יודעים שהוא עומד לבצע רצח, הם לא הולכים לתשאל אותו, הם לא הולכים להגיד לו, כאילו, אוקיי, למה עשית את זה? הם לא הולכים לתת לו פשוט לשבת בבית ולהראות, אהה, לא הרגתי אף אחד. הם הולכים פשוט להכניס אותו לתרדמת לנצח. כן.
וצריך לציין, אגב, שזה...
אגב, תרדמת לנצח. אין עירורים, אין זה...
אין משפט.
וזה באמת... אני יודע שיש חוויות אחרות.
זה מה שחסר לי פה, אבל...
ואני לא מבין למה. למה לא פשוט אומרים, אוקיי, אתם עכשיו הולכים לכלא. איפה שנעביר אתכם שיקום, כמו שמעבירים את רופושים, או סתם כאילו...
אפילו לא שיקום, איפה שתהיו זמן מסוים... עד שיעבור לכם הצורך להרוג את האדם הזה, כי
עכשיו,
רוב אני... מקרי הרצח הם אימפולסיביים.
כל, למעשה בעולם של הסרט הזה כמעט כל מקרי הרצח הם אימפולסיביים.
מה שהם תארים לנו. כן.
כי אנשים הפסיקו לנסות את תכנן הרציחות מראש, מידיעה שאוקיי, יעצרו אותנו.
אין בזה טעם, כן.
עכשיו, זה מה שכן אהבתי בסרט, הבניית עולם. העובדה שהם תרחו לחשוב קצת על דברים כאלה, כמו לדוגמה, יש מערכת מגיבה באופן שונה לרצח אימפולסיבי לבין רצח מתוכנן.
כן, יש כדור אחר.
זה מאוד חשוב, הכדור.
למה? אני יודע שהם מסבירים את זה, אבל השמות של הרוצח ושל הקורבן יוצאים על כדורי עץ, שעליהם נחתים השמות.
למה לא במחשב, כאילו?
כן.
לאפקט הדרמטי, וגם אולי כדי שיהיה להם ראייה פיזית, כזה.
רק, לדעתי זה רק אישי שהוא יוכל לעשות את הכלא הזה עם הכדור, למה תפסת אותו? כי ידעתי שהוא
עומד לפעול. לא, סליחה, זה קטע מאוד יעיל. בשלב מסוים, דני ויטוור, קולין פארל, שואל אותו, מה הצדקה לתוכנית שלכם? כאילו, אתם עוצרים אנשים לפני שהם ביצעו את הרצח, שאתם לא בטוחים שהוא באמת יתבצע. ואז תום קרוז פשוט לוקח את אחד הכדורים האלה, מגלגל אותו על השולחן, הוא עומד ליפול, ודני תופס אותו וכזה, למה תפס אותו? הוא עמד ליפול.
זה לדעתי קטע מוצלח.
זה תשובה מאוד מוצלחת מהסוג שהיית מקבל אם הדבר הזה היה קיים.
בעיניי פשוט הקטע הזה הרבה יותר חכם מרוב הסרט. זה סרט מאוד מאוד מחורר מבחינת העלילה. וכן, אני יכול ממש להיכנס לפרטים פרטים.
בבקשה, בשביל זה אנחנו כאן. כדי שתיכנס
לפרטים. אני לא רוצה לדעת שעמם יותר מדי, אבל זה סרט שהוא בנוי על הרעיון שבעתיד אין הבטחה. אתה יכול להיכנס לאן שבא לך, לעשות שם מה שבא לך. מתקני משטרה, מתקני כליאה, מפעל למכוניות, אין שם שום השגחה, אתה יכול לעשות מה שבא לך שם. הרעיון הוא שזיהוי נעשה על ידי בעזרת רשתית של העין, סריקה של הרשתית.
ויש מצלמות בכל מקום, גם לא רק מצלמות ביטחון, כחלק משלטי פרסומות, כפרסומות, אתה יודע,
קורות לך בשם. כן, הן מזהות את האנשים.
כן.
עכשיו, זה מה שכנראה יקרה עד 2054, אבל לפי הסרט, אתה יכול פשוט לקחת עיניים של מישהו אחר, לשים את זה לסריקה ולהיכנס חופשי עם נשק, ואף אחד לא יראה אותך עושה את זה. אף אחד לא יראה שאתה מסתובב עם עיניים של מישהו אחר ומצמיד את זה. אף אחד לא יראה הרעיון שנגיד לשוטרים אסור להיכנס לחדר עם הפריקוגס כדי לא להשפיע עליהם.
כן.
ואז כשדני מה-FBI מתעקש לראות אותם, אומרים בסדר, והוא לא יכול להיכנס כי אין לו את הסיווג הביטחוני, ואז ג'ון אנדרטון פשוט נכנס.
עכשיו,
אז זאת אומרת שכל שוטר מספיק בכיר יכול פשוט להיכנס.
כן. עכשיו, אני חושב שזה עובד, כי עוד פעם, זה עולם שבו שוטרים דבר ראשון נהיו מאוד בטוחים בעצמם, בקטע של אם יקרה משהו חמור אנחנו נדע עליו מראש, ובית, אתה לא יכול, אתה יודע, הוא אומר, ג'ון אנדרסון בשביל מסוים מחליט לעצמו את העיניים בניתוח בשוק השחור, שהוא ככל הנראה מאוד מאוד,
שלא,
מאוד, מאוד יקר, מאוד מאוד כואב, וכנראה לא הכי בטוח.
ודווקא בדירה עם המסעון המקולקל במקרר. למה?
כי פיטר סטומר רוצה להתנקן בו, כי הוא מניאק.
שמעתי את ההסדר הזה.
פיטר סטומר רוצה להתנקן באנשים, זה 99% ממה שפיטר סטומר עושה בקולנוע. ראה איך קונסטנטין. מה שאני מנסה להגיד זה, אני חושב שזה אמין שהשוטרים יהיו כל כך בטוחים בעצמם וכל כך, תקשיב, אנחנו לא צריכים אפילו לחשוב על להסיר את הסיווג הביטחוני של העיניים של ג'ון אנדרטון, כי הוא לא התקרב הנה. למה ש... כאילו, זה כמו שבן אדם שנהיה האיש הכי מבוקש בעולם על ידי השירות החשאי, ינסה לפרוץ לבית הלבן.
אבל בהתחשב בכמה שהם גרועים בלתפוס אותו, הייתי מצפה שהם לפחות יחשב... הסצנה שבה שישה שוטרים מנסים לתפוס את ג'ון אנדרטון, זה כאילו מישהו בורח שם משוטרי קינסטון. קיסטון, זה כאילו...
לא, אני לא מסכים.
הם נתקלים בדברים, הם מתקשים אחד בשני, הוא פותח וסוגר להם את הג'טפק, כי אתם שוטרים.
אני חושב...
והנשק היחיד שלהם, אגב, זה סיק סטיק, שכמובן, הפעם היחידה שאתה רואה אותו מופעל, זה כשאחד השוטרים משתמש על השני. אחר כך מגיעים שוטרים עם נשק יותר רציני, שגם אותו הם ישר מאבדים, וג'ון משתמש בהם עליהם.
אני לא חושב שזה מקרה שהם כאלה גרועים, זה פשוט ש...
הם איומים.
הוא פשוט ממש...
איך הם תופסים מישהו?
הוא פשוט יותר טוב, וזה מקרה טום קרוז.
אבל הוא בן אדם אחד. אין יחידה שלמה, ואין נשק.
אבל הוא טום קרוז. אגב, אני רוצה לציין ש...
אין יחידה חמושה, והוא בן אדם אחד.
אני רוצה לציין את המשפט הראשון בסיפור הקצר, שנחקק לי בזיכרון. זה מתחיל עם ג'ון אנדרטון בסיפור. מסתכל על עצמו בראה ואומר לעצמו, אני זקן, אני זקן ושמן.
כן.
זה המשפט הראשון.
זה חוזר באופן מדהים בהרבה עיבודים לסרטים שטום קרוז...
לא, לסרטים של פיליפ קיי דיק, באופן ספציפי. אני יכול להבטיח לך שהגיבור של טוטל ריקול לא נראה כמו ארנולד שוורצנגר בתיאור שלו.
אתה אומר שארנולד שוורצנגר לא התיאור האידיאלי לסוכן ביטוח או משהו לא יהיה שם?
או קולין פארל, אם כבר מאזכרים, שגם הופיע בעיבוד לסיפור של פיליפ קיי דיק בתפקיד ראשי. למעשה הופיע בעיבוד לזיכרון גורל.
והכל מתחבר.
זה היה מסע בזמן.
כן. קולין פארל חזר בזמן כדי לשים את עצמו ב...
לא, לא, כדי לחזר לו תפס נגר לרעיון ואז לא להוליד את טום קרוז.
כן. מה שמסביר כמה דברים.
הנטאי. אני חושב שזה עובד. אני חושב שהמרדפים בסרט... כי זה ספילברג. ספילברג לא יכול לביים מרדף גרוע אם הוא היה מנסה.
זה הכישרון שלו. העניין הוא ש... לסרט כזה אתה צריך יותר מרדפים.
נכון, ואני חושב שהוא עושה את זה. דבר ראשון, המרדפים הטובים. יש לך גם את הסצנה הנהדרת עם השלב מסוים, הוא כאמור פורץ לתוך פריקריים ומשחרר את אגתה, את הפריקוג עם הכי הרבה פוטנציאל וכישרון.
כן, על ידי זה שהוא פורץ דרך הזכוכית הלגמרי לא מאובטחת.
כן, זה מה שאנשים עושים בימינו. השוטרים עודפים אחריו, והיא פשוט מתחילה להגיד לו איך לזוז כדי להימנע מהם, וזה מרדף שנעשה...
בשלב הזה היא רואה את ההווה.
לא, היא רואה קצת לתוך העתיד.
כמה דקות.
כן.
אבל זה מעניין, כי כל הזמן מציגים לנו כאילו החזיונות שלהם הם די אקראיים. זאת אומרת, הם רואים משהו וזה מופיע כרצף של תמונות. וזה התרחש בזמן הקרוב, אבל זה מאוד ממוקד על רציחות. אבל בזמן המרדף היא רואה דברים שעומדים לקרות בתוך כמה דקות באותו מקום. לא רצח, לא שום דבר כזה.
זה שאלה שלה אם היא עד כמה היא יכולה לראות לעתיד.
אומרים שהיא החזקה בין השלושה, ושאפשר לראות רציחות רק כשהם עובדים ביחד. לא ממש מסבירי לנו איך כל אחד מהם רואה.
לא, אתה יודע, זה כמו שלושה מחשבים שאין להם מספיק כוח חישוב כדי לעשות את העבודה לבד, וצריך את כל השלושה שעובדים ביחד. שזה הגיוני. הגיוני.
חוץ מהקדע של אנשים ששוחים במים ורואים את העתיד.
זה קביל בתוך ההיגיון של הסרט.
איך אין אף תנועה שקורית לשחרר אותם?
סביר להניח שיש. יש גם את ה... אנחנו יודעים שמשקרים לציבור, יש את הסצנה הקצרה לפני שג'ון אנדרטון פורץ לתוך טרום פשע, שאנחנו רואים, אתה יודע, ילדי בית ספר שמסתובבים שם, והמורה שלה מסבירה להם, כמו שכולנו יודעים, שלושת הפריקוגס, חיים בחיים של נוחות, ודואגים לכל צרכיהם,
כן.
משקרים לציבור. וזה אחת השאלות הקטנות שהסרט מעלה, של מעבר להשתעשות המון של מסע בזמן, של כמה אתה מוכן להקריב, כאילו, מבחינת אנשים אחרים. האם הסבל של האנשים האלה מצדיק את כל הטוב שפריקריים עשו? כי פריקריים, אתה יודע, עד כמה שאנחנו מגלים שתוכנית מושחתת, הם באמת, הם מנעו אלפי רציחות, עשרות אלפי רציחות, אך ורק במקום האחד הזה. האם החיים של שלושה אנשים בסבל וכאב לא מצדיקים את זה?
תראה, מה שמפריע לי בנקודה הזאת, שהשאלה הזאת קיימת בסרט. אבל היא קיימת בעיקר בהתחלה וקצת בסוף, כשבאמצע זה בעיקר תום קרוז רץ ומנסה לא לרצוח מישהו.
כי הם מעבירים את זה באופן...
על ידי זה שהוא בעצם מגיע כדי לרצוח אותו.
לא, הוא מגיע כדי לדבר איתו.
כן, אוקיי. אתה יודע שאתה צפוי לרצוח מישהו שבחיים לא פגשת, למה אתה עושה מאמצים כדי לפגוש אותו? למה? כי יש נבואה שאומר שתעשה את זה, אז...
הוא פועל מתוך...
הוא כבר, זו, האם הוא כבר פשוט מניח שזה גם ככה יקרה, אז הוא לא מנסה לעצור את
לא,
עצמו?
לא, רוב הזמן הוא מניח ש... שיש, עוד פעם, המקור של
הוא השם... הוא לא מאמין שהוא הולך לעשות.
כן, המקור של השם של הסרט Minority Report זה עוד משהו שהסתירו אפילו מתום קרוז, זה הרעיון שהפריקוגס לא תמיד מסכימים. ואם אחד מתוך השלושה אומר בניגוד לשניים האחרים, העתיד הזה שראיתם הוא לא העתיד שבוודאי יקרה, זה מה שנקרא דוח מיעוט, וזה זה משהו שמוקלט ומושמד מיד, כדי לא לגרום לספק בפריקרן, כדי שהציבור לא יגיד, רגע, רגע, אז אתם מכניסים את האנשים האלה ל... תרדמת נצחית על סמך
זה כמו
אולי.
כמו במלחמת העולם זי, רק הפוך.
כן. הכל מתקשר.
כן, שם זה ברד פיט רץ. למרות שברד פיט לא כל כך רץ, הוא יותר עומד.
כמו World War Z בהיפוך. לא World War Z, כן. Edge of Tomorrow. לא בהיפוך, בהליכה על הצד, בהילוך של סרטן.
זה כן, סרטן ענק מהחלל כזה. הם יותר ג'וקים.
ומה שמסתבר זה שהטוויסט שאתה מצפה לו זה כמובן כן, היה דוח מיעוט ומישהו הפליל אותו, אבל לא, לא היה דוח מיעוט, הוא תמיד היה אמור לרצוח את הבן אדם הזה.
חוץ לזה שהוא לא רוצח אותו.
לא, הוא כן. הוא נמצא ליד והבן אדם מת, אביעד, כאילו, סמנטיקה. הוא שלף את האקדח.
כן, אבל זה הקטע שלא נמצא שם בחזיון. כשג'ון פוגש את ליאו, אז באופן... שהיה אמור לעורר חשד, אבל משחק על האימפולסיביות של, של ג'ון, הוא רואה שם כל מיני גזרי תמונות של ילדים, כולל הילד שלו שנעדר כבר שנים. וליאו אומר לו שהוא חטף והרק את הילד שלו. ואז בקטע שהיה אמור להיות, בעיניי דווקא היה קטע די מוצלח, אם שם היו מסיימים את הסרט, ג'ון שולף את האקדח בדיוק כמו שצריך, מגיע השעה של הרצח והוא לא יורה בו, הוא עוצר אותו כמו שוטר, כמו שאמרת שמשום מהם לא עושים אף פעם. ואז ליאו מגלה שבעצם ישלמו למשפחה שלו אם הוא ירצח.
ליאו נזכר כדי לרצח, הוא אמור להפליל לג'ון אנדרטון ואז המשפחה שלו תקבל כסף, ומי שמספק את הכסף הזה זה
אבל לפני שאנחנו מגלים את זה, ליאו פשוט מצמיד את עצמו להקדח של ג'ון ויורה. זה לא רצח, זה התאבדות. רק שהחלק הזה לא מופיע בחזיון.
זה רצח מתוכנן, כי מישהו תכנן את הרצח, ומי שתכנן את זה, זה מקס פון סיידאו בתפקיד למר ורגס.
כן, באופן נוח, זה השאלה, האם זה באופן נוח פשוט משהו ש... אגתה והתאומים לא ראו את הקטע הספציפי הזה בשיחה, כי ראינו לפני זה שהם יכולים לראות כמה דקות לפני ולשמוע מה האנשים אומרים, או שהמנהל למר, זה כל כך לא שם לדמות של מקס פון סיידאו.
לא, צריך לקרוא לו סקלטור. זה הדמות האולטימטיבית של מקס פון סיידאו.
לא, זה היה פרנק אנג'לה.
באמת?
כן.
סליחה.
האם המנהל יכול למעשה לפרוץ לתוך הזיכרונות ולהעלים חלק? כי אנחנו יודעים שחלק ממה שהם הקליטו הוא עלם. העניין הוא שזה זה לא הוא עלם בכוונה, זה הוא עלם בגלל מזימה ש... אוקיי, אני קצת מסתבך פה, כי הקטע הזה הוא באמת קצת מסובך. הרעיון הוא שהמנהל רצח את אימא של ה...
של אגתה.
של אגתה, גם של התאומים, לא?
אני חושב שמדברים ספציפית על אגתה, כי היא הכי חזקה.
הוא רצח את אמא שלה, על ידי זה שהוא שכר מישהו אחר ש...
כמעט ירצח
אותה. יתכוון לרצוח אותה, ואז אחרי שעצרו אותו, אז המנהל פשוט בא ורצח אותה בדיוק באותה צורה.
כן.
איכשהו. איכשהו ידע בדיוק מה תהיה הזווית, מה תהיה התלוחה.
לא, לא, תשמע, זה...
הוא עשה חיקוי מושלם של משהו שלא קרה.
מה זאת אומרת? הוא לא צריך לעשות אפילו חיקוי מושלם.
זה כאילו הם עשו חזרות או משהו.
לא, לא, הם לא צריכים לעשות חיקוי מושלם. מובן לנו שהם מקבלים חזיונות והם חונים עליהם שוב ושוב כמו חלום, כן? עכשיו, בשלב מסוים, אגתה אומרת, אוקיי, האישה הזאת הולכת להיות מוטבעת למוות, אמא שלי. אז מישהו בא, מישהו שנזכר על ידי ורגס, ומנסה להטביע אותה, שמשטרה עוצרת אותו. ואז הוא בא ומטביע אותה בעצמו. זה לא משנה, החיזיון ש... זה לא משנה עם החיזיון שהם ראו של...
זה כן משנה מסיבה אחת, שהאופן בו ג'ון עולה על זה שזה לא אותו אדם שמופיע שם, זה... האופן שבו הוא עולה על זה ששני אנשים שונים, זה שהתנועה של המים שונה. הגלים על המים נעים לכיוון אחר, זאת אומרת שהרוח השתנתה.
הוא היחיד שטורח להסתכל על זה לא מבחינת רוב האנשים, זה בוצע וזהו.
כן, אבל הרעיון שוורגס והאדם שהוא שכר נמצאים בדיוק באותה תנוחה, באותו מיקום מדויק. זה בלתי אפשרי מבחינתו לדעת דבר כזה. וורגס לא יכול לדעת איפה בדיוק הרוצח שהוא שכר יעמוד, וכל התוכנית שלו התבססה על זה.
לא, אני חושב שזה התבסס על זה, שאף אחד לא יתרח להסתכל על זה שוב. מישהו ניסה להרוג אותה, הבן אדם הזה נתפס. אף אחד לא מסתכל על הוידאו אחרי זה כדי להגיד, רגע, הוא לא חסר לו כמה סנטימטרים בגובה, המילי שלו קצת יותר כהה. זה כזה, אוקיי, הצלחנו, זהו. אף אחד לא יתרח לחפש את הרוצח האמיתי, כי מבחינתם הם כבר עצרו אותה, את הלא רוצח האמיתי.
לא, זה לא מדויק. הרעיון ש... בחינתיים כבר עצרו אותו, אבל הדרך, הם יודעים שזה, כביכול שזה הד או דשבו כמו שהם מכנים את זה, ולא חיזיון חדש, על ידי זה שהם רואים שהוא כמו משהו שכבר היה.
אבל הם לא מסתכלים.
כן, אבל אחרת הם מניחים שזה, הם היו בודקים לראות אם זה משהו חדש. הסיבה שהם לא חושבים שזה משהו חדש, שהוא נראה בדיוק כמו משהו שכבר היה. ואת זה המנהל וורגס צריך... המון המון מזל כדי להצליח לעשות.
משהו צריך להסתכל על הרצח, על ניסיון הרצח הראשון, לעמוד בצד, להגיד, אוקיי, הוא נמצא
פה. אבל הוא לא נמצא באותה זווית ראייה, איך הוא יודע בדיוק איפה זה יהיה, ובאיזו זווית לעמוד. זה העניין, הסרט הזה, יש לו רעיונות טובים, יש לו מרדפים טובים, אבל אני פשוט חושב שהוא יותר מדי נופל על פרטים טכניים, יותר מדי... רגעים, גם בעלילה, גם בכיתה האקשן, מבוססים על צירופי מקרים מדהימים. במקום על איזו תוכנית, תוכנית מתוחכמת, או על התושייה של הדמויות, זה פשוט נראה לי כאילו יותר מדי פעמים, הסרט מצפה שלא תחשוב. וזה סבבה כשזה סרט שבא לבדר, אבל זה סרט שמנסה להיות מאוד רציני, מאוד פילוסופי קצת.
אני לא חושב, אני מסכים שיש בעיות בפרטים של העלילה, אני חושב שבתנופה המרכזית ובריון המרכזי הוא מצליח. מה שמעניין אותי באמת זה שהם, זה באמת סרט שמתעלם לחלוטין מהסיפור המקורי, המקורי מעבר לרעיון.
כמו כמעט כל איבוד לפי פיליפ קיי דיק.
עכשיו, בסיפור המקורי זה לא היה באמת רעיון מעניין. עכשיו, הרעיון היה גם כן שג'ון אנדרטון ראש הסוכנות נעצר בחשד לפשע שהוא עומד לבצע. שם הרעיון היה שכל... באמת יש שלושה פריקוגים, וכל אחד מהם נתן דוח מיעוט. והסיבה שכל אחד מהם נתן דוח מיעוט, זה כי העובדה שג'ון אנדרטון הוא ראש הסוכנות, והוא יודע מה עומד לקרות, משנה את קו הזמן כל פעם. אז זה כזה, אוקיי, זה מה שעומד לקרות, כאילו אתה עומד להרוג את הבן אדם הזה, אבל רגע, רגע, ראית אותו, ולכן אתה יודע שאתה עומד להרוג אותו, ולכן אתה לא הולך להרוג אותו, זה הדוח השני, ואז הדוח השלישי זה, ראית שראית את זה, ולכן משהו אחר לגמרי הולך לקרות. זה כזה.
זה ישמע כמו סרט הרבה יותר מעניין בעיניי.
זה באמת רעיון מעניין של הסיבה היחידה שהדברים השתנו שם זה כי הוא היה מודע לזה. הוא הבן אדם היחיד שהיה יכול להיות לגביו דוח מיעוט, כי הוא הבן אדם היחיד שיכול היה לדעת את העתיד שלו וכך לשנות אותו.
יש גם את העניין שעצם זה שהוא רואה את זה שהוא עומד לרצוח את ליאו קרור, זה מה שגורם לו להגיע לסיטואציה שבה הוא כביכול רוצח אותו. עושה, הוא הגיע לשם כי הוא ראה את החיזיון, אבל הוא ראה את החיזיון כי הוא מגיע לשם. זה... איכשהו זה התחיל, אבל לא ברור לי איך. זה, הוא פלל והכל.
כן.
אבל כדי להגיע לנקודה הזאת שבה הוא מוכן לרצוח מישהו, הוא היה צריך לראות את החיזיון הזה מראש.
לא, אני מסכים שהסרט הזה מצפה שתחליק הרבה פרטים טכניים, כדי להניע את מהלך העלילה, וכדי לראות את הנקודות שכן מעניין אותו, וזה בניגוד ל... Predestination, שהוא סרט אטום לחלוטין מבחינת, אוקיי, זה בדיוק מה שקורה, א', ב', ג', אתם לא צריכים, אתם לא צריכים לסלוח לשום דבר, כי לא קורה שום דבר מעבר למהלך חלילתי. אני חושב שהסיבה שבעיניי, למרות הפגמים, דוח מיוחד הוא יותר טוב, דבר ראשון, כי הוא יותר מבדר, יש לו יותר תנופה, יש לו המרדפים יותר מעניינים. טום קרוז בעיניי, לפחות בסרט הזה, יותר טוב מאיתן הוק. פיטר סטורמר בחמש דקות מבדות לחלוטין שלו יותר טוב מכל דמות שמופיעה בפרידסטניישן ביחד.
אני ממש לא אהבתי אותו פה.
אביעד, אני הרגתי אנשים על פחות מלהגיד שהם לא אהבו את פיטר סטורמר. הרגתי אנשים על זה שהם אמרו, פיטר סטורמר הוא די בסדר.
הוא גרוע פה.
לא, הוא לא, הוא פיטר סטורמר. You take that back, or I will something.
כן. תראה, כשדוח מיוחד שהוא יצא לקולנוע, המון אנשים מאוד התלהבו ממנו, הוא היה סרט שנחשב באמת אחד מהטובים של השנה, מ-2002, אני לא טועה.
כן.
וראיתי אותו בקולנוע ולא אהבתי. ועכשיו בצפייה חוזרת, אני עדיין לא אוהב אותו. הוא... זה מתקופה שספילברג ניסה להיות הרבה יותר אפל ממה שהוא היה בדרך כלל לעשות. אסור זה בא בתקופו, זה היה... התחיל אצלו עם תקופה של מדע בדיוני והרפתקאות, ואז זה עבר לסרטים היסטוריים.
זה פוסט 9-11 ספילברג, אפשר לראות את זה.
משהו כזה, זה גם פוסט המוות של קיובריק. שספילברג ניסה ב-AI, הוא ממש עבד לפי רעיון של קיובריק, ופה גם כן הוא מאוד הושפע ממנו. ונוצרה לו סוג של טרילוגיה יחד עם מלחמת העולמות. אפופו טום קרוז רץ, זה נראה לי אולי סי הריצות שלו עד ג'ק ריצ'ר.
ג'ק ריצ'ר היה מריצו, וג'ק ריצ'ר הוא בעיקר נהג במכונית, כזכור לי.
זה כמו לרוץ.
לא, שיא הריצות שלו, אני חושב שזה משימה בלתי אפשרית 3. או 4.
ייתכן.
משימה בלתי אפשרית, כן, משימה בלתי אפשרית 4 זה שיא הריצות שלו, זה גם... והרי זה ריצות בכל מקומות, זה ריצות על בניין, למטה על בניין, בתוך סופות חול, בכבישים, במוסק. שמע, גילו, טום קרוז עוד בן 50, הוא לא...
כבר עבר גיל 50.
הוא לא נראה ככה, הוא לא נראה בן 31.
בכל אופן, ספילברג היה בתקופה שהוא ניסה לעשות סרטי מדע בדיוני אפלים יותר, ואת מלחמת העולמות אני יותר אהבתי מת השניים האחרים.
אני מאוד אוהב את מלחמת העולמות.
אבל כמו השניים האחרים, הוא נפל קצת עם מערכה אחרונה שניסתה בכוח לסגור כמה שיותר קווי עלילה. אני חושב פשוט שמלחמת העולמות הוא... הוא סרט אימה ממש טוב.
הסצנה בנהר, כאילו, לבדה.
היא נוראית בצורה, כאילו, בצורה ש... אני אומר את זה כמחמאה שהיא נוראית.
מבחינתי הנקודות האחרות היחידות שהסרט הזה מפסיד זה ששני הילדים לא מתו, כי הם היו באמת בלתי נסבלים.
זה בעיה של ספילברג, אבל...
עדיין לא סלחנו על שורט ראונד, אני חושב, עד היום.
טוב, היה בסדר בגוניס.
אבל ספילברג לא ביים את דגוניס.
אני יודע. אבל דוח מיוחד פשוט, הוא בדיוק בין שני אלה, ובאותה שנה ספילברג עשה גם את תפוס אותי אם תוכל, שהוא גם סרט שמאוד התלהבו ממנו, ואני הרגשתי שהוא ככה ככה, אבל כן מבדר וכן יותר אהבתי את המשחק שם. פשוט דוח מיוחד, אני לא יודע, משהו לא עובד לי עם הסרט הזה, הוא יותר מדי... יותר מדי חורים הילדתיים, יותר מדי התמקדות בתום קרוז הגיבור במקום בדמות שלו, יותר מדי רגעים שהוא פונה לאקשן או לעוד מרדף במקום קצת למעשה לדבר על מה שעל הנושאים החשובים שם.
יש בסדר בסך הכל שני מרדפים גדולים שאתה חושב על זה, כאילו.
אחד מהם, ואחד מהם תום קרוז הופך למכונית.
ואחד מהם, אתה יודע, זה אנשים שהולכים מאוד לאט ומתחמקים בלונים.
כן. אני פשוט חושב, בעיניי כל הקטע שאתה, כל הקטע שהוא נמצא מחוץ למפקדה זה סוג של מרדף. הוא מסתתר, אבל הזקיפים מהמטריקס הקטנים מגיעים לשם.
אופה, זה סרט, אני חושב שמה שחשוב...
וזה יפה אגב שהייתה לו אמבטיות קרח מוכנה שנשארה קפואה לאורך שעות.
עוד פעם, אני חושב שזה מעניין שזה סרט שמתאר עתיד דיסטופי באופן מאוד...
הוא לא דיסטופי.
לא, לא, זה עניין. כי אתה רגיל לחשוב על דיסטופי באופן מוחלט כזה של, אתה יודע, כולם מדוכאים, כולם יושבים בבית ולא אומרים כלום, אבל זה מתאר לך עתיד שבו מדיניות המעקב והכוח של הממשלה נהיו מוחלטים, ואנשים התרגלו לזה, זה כזה, כן, אתה יודע, יש לנו את הקטע שבו משחררים את החבישים האלה, את החבישים הרובוטים, שהתפקיד שלהם זה להיכנס לבתים של אנשים, בלי הסכמה ולסרוק להם את העיניים, ואתה יודע, הילדים מפחדים כל בסדר.
אמרת פוסט 9-11.
לא, כן, ויש לנו, את הקטע הזה עם זוג, עם הזוג נאהבים שרבים כאילו, ואז החבישים הם מוצרים את הריב שלהם לשנייה, החבישים סורקים אותם וממשיכים לריב. וזה בין העתיד דסטופי, זה כזה, וזה עתיד דסטופי נהדר, התיאור שלו נהדר במובן של, זה לא נראה לא אמין, זה נראה כזה כמו, כן, אתם תקבלו, האנושות תקבל נורא בקלות את הרעיון הזה של מותר לוותר, לקחת לכם לחלוטין את הפרטיות בשביל הביטחון. זה בהחלט
באותה תקופה זה נראה ככה, כן.
כן, ובאותה תקופה לא היית מצפה מאנשים להגיד, כן, 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 בוא נוותר על הפרטיות בשביל הביטחון, זה מה שציפו מהוליווד לעשות. ויש לך את סטיבן ספילברג, הסמל של המיינסטרים ההוליוודי בעיני רוב האנשים שאומר, תקשיבו, לא, זה רעיון איום ונורא, זה מה שאתם עושים עכשיו, זה מה שיקרה בעתיד, החבישים רובוטים, חבר'ה.
אני אגיד לך, בעיני ספילברג הוא אף פעם לא היה באמת מיינסטרים הוליוודי, הוא משפיע מאוד, הוא כוח מאוד חזק בהוליווד, אבל הסרטים שלהם תמיד כאלה אוף סנטר, הם תמיד משתמשים באמצעים שאתה מכיר מסרטים של הוליווד, אבל כדי לעשות דברים קצת שונים.
אני חושב שמה שבנוגע לספילברג, רוב האנשים שנהיים מיינסטרים נהיים ככה כי הם מנסים להיות, כאילו הם אומרים, אוקיי, אני רוצה לקלוע לטעם הציבור הכללי. ספילברג זה פשוט מישהו שהסגנון שלו מתאים לטעם הציבור, אבל הוא לא מנסה, כאילו הוא לא בכוח אומר, אני
רוצה לעשות סרטים בשביל עצמו.
כן, אני לא רוצה לעשות את מה שיהיה הכי פופולר, אני רוצה לעשות מה שאני אוהב, הוא פשוט, מה שהוא אוהב, זה משהו שהרבה אנשים אוהבים. הוא עשה את אינדיאנה ג'ונס, כי בא לו לראות את אינדיאנה ג'ונס, ורוב האנשים מסכימו איתו, כן, אנחנו נורא רוצים לראות את אינדיאנה ג'ונס.
נראה שנתחיל כבר לסכם. זה מעניין שדוח מיוחד הצליח לחזות את העתיד בכמה מקומות, או לפחות מה שצופים שיהיה עתיד, בעיקר דברים כמו סריקת עינית כצורת זיהוי.
אנחנו בדרך למכונית גוגל.
כן, מכונית גוגל. הפרסומות המותאמות אישית, המסך מגע.
זה נראה נורא מגניב.
זה עדיין נורא מגניב. זה נראה מגניב, ובעקבות זה הרבה חברות התחילו להשתמש בזה פרסומות. מצד שני, אנשים קוראים עיתון, לא, אין להם קינדל או טלפון או מכשיר סלולרי, אלא עיתון שעליו מוקרנים דברים.
לחלקם יש.
היום כבר עכשיו זה נראה חזון קצת מיושן.
לא, אבל עוד פעם, זה מסוג הדברים שאהבתי בבניית עולם השם. העובדה שזה עולם עתידני שלא מנסה להעמיד פנים בעוד 40 שנה, הכל ישתנה, כאילו עדיין הבתים נראים אותו דבר, כי אתה יודע, זה 40 שנה בעתיד, אף אחד לא הולך להשמיד את כל הארכיטקטורה הזאת ולבנות מחדש.
רובוט ופרנק עשה את זה מאוד יפה, אבל בין השאר כי הוא באמת דל תקציב.
לא, כן, רובוט ופרנק התרחש בשני מיקומים, בבית ובספרייה.
כן, בעיניי הוא סרט, התקציב הנמוך שלו מאוד השפיע, אבל סרט שבאמת בא ואמר, אוקיי, אנחנו לא אומרים מתי בדיוק זה בעתיד, זה בעתיד.
זה הפריקוול למגאמן. רובוט ופרנק, לא הרבה אנשים יודעים את זה.
מעט מאוד אנשים יודעים את זה.
כן, ופרנק הוא אחד מה... לא, סליחה, הרובוט הוא אחד מהרובוט מאסטרס, ופרנק זה דוקטור ויילי.
ושאלה אחרונה לגבי דוח מיוחד.
כן.
למה הוא מצולם דרך פילטר כחול?
כדי להתנגד לפילטר הכתום שהשתלט על הוליווד באותו הזמן.
לא נראה לי.
כן, כן, זה היה אנטיפי. אז כמו שאמרת, ספילברג תמיד היה אוף סנטר. כולם צילמו כתום באותו זמן, ועדיין מצלמים כתום, אגב. הוא הלך כחול.
אני באמת לא יודע איך זה תורם, אבל
אני בטוח שיש איזשהו הסבר.
היה משהו שגרם לספילברג לומר, אני אעשה את ככה.
כן, they're very blue. תום קרוז הוא מאוד דיכאוני בסרט הזה. חוץ מכשהוא רץ.
זה נראה כאילו כל הזמן עומד לרדת גשם.
תגיד, למה שהוא לא פשוט יצלם את הרימק שלו ל-The Loneliness of the Long Distance Runner וזהו. זה מה שהוא בונה אליו כל הקריירה שלו, שיעשה את זה וזהו. או את מרכבות האש. זה מה שאתה רוצה לעשות, תום קרוז.
לדעתי תום קרוז,
כן,
רוצה לרוץ.
אז תן לו.
פשוט כל הזמן דוחפים לו מצלמה מול הפרצוף, אז הוא לא מצליח להגיע ליעד.
דוחפים לו, לא, דוחפים לו מצלמה מול הפרצוף, ואומרים, טוב, נוסיף את הדבר הזה שרודף חרב ברקע. ככה מתחילות העלילות של כל הסרטים של תום קרוז, כזה פשוט, סרט אחד, תום קרוז רץ מפיראטים, סרט אחר, תום קרוז רץ ממפלצות, סרט אחר, תום קרוז רץ מרובוטים, סרט אחר טום קרוז רץ מחייזרים.
זה היה.
פעמיים.
השניים האחרונים.
פעמיים הוא רץ מחייזרים.
נכון.
בבלי פעם אחת הוא לא כל כך רץ מהן.
פעם אחת הוא היה בכיסא גלגלים. הוא עדיין רץ.
זה, כן, זה היה בתקופה.
הוא רץ בכיסא גלגלים.
זה היה בתקופה שבה חשבנו שהוא יהיה איתן הוק.
כן. אני לא בטוח מה זה אומר.
גם אני לא. זה מאוד מבלבל. טום קרוז, החיים שלו הם פרדוקס.
אוקיי, אז לסיכום. טום קרוז חזר בזמן כדי להפוך את טום קרוז, להפוך מאיתן הוק לטום קרוז,
כן.
להכניס את איתן הוק להיריון,
כן.
ואז נולד כן. להם...
ריצ'רד לינקלייטר.
לא, אז נולד להם קולין פארל.
הצבע הכחול? ואז נולד הצבע הכחול.
זה צבע יסוד.
אז עד הפעם הבאה שנבין מה לעזל קרה פה, אני הייתי טום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ניפגש בסרטים.
Many, many years ago, when I was 23, I was married to a widow who was pretty as can be. This widow had a grown-up daughter who had hair of red. My father fell in love with her, and soon they too were wed. This made my dad my son-in-law and really changed my life. Now my daughter was my mother, 'cause she was my father's wife. And to complicate the matter, even though it brought me joy, I soon became the father of a bouncing baby boy. My little baby then became a brother-in-law to Dad, and so became my uncle, though it made me very sad. For if he were my uncle, then that also made him brother of the widow's grown-up daughter, who was, of course, my stepmother. Father's wife then had a son who kept them on the run, and he became my grandchild, for he was my daughter's son. My wife is now my mother's mother, and it makes me blue, because although she is my wife, she's my grandmother too. Now, if my wife is my grandmother, then I'm her grandchild. Yeah. And every time I think of it, nearly drives me wild. 'Cause now I have become the strangest case you ever saw. As husband of my grandmother, I am my own grandpa. Oh, I'm my own grandpa.